יום ראשון, פרשת קדושים. שלום לכם ידידיי, אחרי חג הפסח אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מאמר נפלא מגילון איש לרעהו. אחת הוא מספר בשלהי תפילת מוסף של שבת קודש, הוא מבחין רק בסוף התפילה, הוא שם לב לזה שהרגל השמאלית של ידידו תחובה בנעל של אימות חול עם סרוכים, בעוד רגלה הימנית נתונה בניגוד מוחלט בנעל שבתית, והוא זה שניצב מעל אותן רגליים נבוך. הגיוני. הילדים חדי התפיסה במקרים האלה קלטו את זה הרבה לפניים, נעשו עיניים, עשו עסק. חלקם להם הרבה הבושה, צחקו וגיחחו. התגובות שלהם קרמו לזה שגם חלק מהמתפעלים המבוגרים שמו לב. והוא בא לנעליים בעצמו, מה מרוכז במילים של התפילה, קראת התורה, מילים פשוטות, הראש שלו לא היה בנעליים. טוב, אחרי התפילה אחד המתפעלים החליט לברר את העניין, ניגש בחייבות, קרץ בעיניים, שאל הרי פורים באחרינו. הוא אומר, לפני שנמשיך, חובה להדגיש שמדובר באדם לבבי, פתוח וחביב, שלא נרתע מהתערבות בצבע הנעליים שלו. אז בכזה מקרה היה באמת ראוי להסב את תשומת ליבו לטעות שלו. כתשובה לשאלה סיפר בתשומות מתוקה, שהוא התעורר מוקדם אמו ראשון, בכתבול במקווה, אמו לפני התפילה. אבל כיוון שהיה האור קלוש בחדר, הוא לא הצליח למצוא את הנעל השנייה, בשבת הרי לא מדליקים אור, לפתוח תריס מותר. אבל אם הייתי מגלגל את התריס, שתי הייתה מתעוררת. אז דחפתי את הרגליים לאחר שהם נכנסו ויצאתי מהבית. האמת, הוא אומר, רק עכשיו שמתי לב שהנעליים לא תואמות, אבל הוא אומר, כל זה היה שווה כדי לא להעיר את אשתי. את הפרספקטיבה הנכונה של הסיפור נשיג באמצעות סיפור נוסף. בחור פלוני עמד להתארס לפני את הצעד הגורלי, פנה לקבל את הברכה של מורנה סטייפלר זצ"ל. הספר על ההצעה, על ההתרשמות החיובית, והוא הדגיש ששמה של הנערה הולך לפניה כבעלת חסד. בעלת חסד גדולה שמשקיעה ועוסקת ברבות בתחום הזה. והסטייפלר ביקש ממנו לברר האם גם בבית שלה היא עושה חסדים. טוב, הנבוך עזב את הבית ברחוב רשב"ם, והיה לה בדעתו לברר, איך לברר את זה? מה, הוא התקשר למועמדת להיות שוויגר, שאל אם היא עושה בייביסיטר כשאמא רוצה לנוח? או אצל השוור העתידי, אם היא מכינה לו ארוחת ערב, מה עושים? אז הוא החליט ללכת על הפשוט ביותר, שואלים אותה עצמה, נו, אבל איזה סיכוי יש שאדם לא יעיד על עצמו שהוא בעל חסד? זה בערך כמו לעמת אדם מול שאלה את החכם המטומטם, הוא ישאל. טוב, הוא החליט שהוא ישאל ולהשם הישוע. טוב, במהלך הפגישה הבאה, הניח את הדברים על השולחן, אם כי בעדינות המתבקשת. הצד השני שמע את השאלה, היא עררה כמה שניות והשיבה שלמלא מי שעומד מאחרי השאלה היה סטייפלר, לא הייתה משיבה עליה גלויות, אבל עכשיו שהוא שואל, חובתו לומר את האמת. טוב, אז הבחור שמע את כל האמת, הלא מחמיאה, אז הוא כבר ידע מה להחליט ולאיפה לפנות. הייתכן, האם מדובר בפיצול אושיות? נערה שמסורה לעשיית חסד במרחב הציבורי ובבית, היא לא עושה כלום, מה קורה כאן? אז התשובה היא פשוטה, כן, ברחוב יש פידבק שאין בבית. כבוד, הערכה, מעמד, כל מה שלא תקבל בבית על אותה עשייה. אז בוא נשכח שהילדים שלנו הם לא פחות מרוחים, ובסופו של דבר, החסד הכי גדול, הכי אמיתי, הוא בבית פנימה, הוא לא בחוץ. האחת כמה וכמה, במקרה שפעולות החסד בחוץ מבזבזות לאדם את האנרגיות שלו, כך שהוא חוזר הביתה כעוס ומתוח. פרפרזה על סיפור הנעליים ניתן לומר שבחוץ זה לא אסון כשזוג נעליים לא תואם. אבל בית פנימה של הזוג, שם הכל חייב להיות. אנחנו ממשיכים עם הסיפור עם אל תפנו אלוהי לילים. בגיליון של אביחו והגטחו, מובא שם סיפר בעל המייסה. היה יהודי שהוא החזיר בתשובה, התקדם לאט לאט, אשתו בשום אופן לא הסכימה לחזור בתשובה. הוא אומר, אני המשכתי ללמוד איתו כל הזמן, אחד הפעמים הוא מספר לי שיש לו מפעל לבטון בהודו, והוא גילה שרוב הבטון הולך לעבוד אזורי. אז השאלה אם מותר להמשיך במפעל. אמרתי לו, נו, שאלה כזאת צריך לשאול את גדול הדור. הלכנו לרב שטיימן, נכנס איתו. אמר לו, רבינו, אני מקנה בך. אז הוא התפלל, ומה הרב מקנה בי? אמר לו, הנה, יצר של עבודה זרה התבטל, אז עם אלה, גם אין שכר, כמי שמתגבר ולא עובד עבוד אזורי. אבל אתה מהיחידים שבדור, שיש לך ניסיון חז ושלם לעזור לעבוד אזורי. ואם אתה מתגבר, אתה נותן לשכר שאין לאף אחד, מתגברת על יצרד עבוד אזורי. הוא התרגש כל כך ממה שהוא שמע, והוא קיבל על עצמו, למכור את החלק שלו השותפים, והוא ביקש ברכה מרבינו, שאשתו גם תחזור בתשובה, כמובן שהוא קיבל את הברכה. ואז הוא חזר לביתו, סיפר לאשתו שבהוראה של הרב הוא מכר את כל מה שהיה לו במפעל לשותפים. שאלה אותו, האם את הכל ממש, או שהשאיר לעצמו איזה משהו? אמר לה, את הכל ממש, הראה לה את המסמכים. אז היא אמרה לו, אם כן, אני חוזרת בתשובה. מה קרה? עד עכשיו היא אומרת, אני חששתי לחזור, פחדתי שאתה לא יציב מספיק, ולכן אתה חוזר בתשובה, ואני לא רציתי סתם ככה לחזור. אבל עכשיו אני רואה שאתה רציני, עד כדי שהפסדת כסף, אני גם חוזרת בתשובה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, יש לנו פה לקט תשובות, שענה מורן מגרח קניבסקי שליטה, בעניין זהירות בממון, זה כמובן מתקשר לפרשה, לא סיגנוי בו, לא סיכה חשוב, לא סשק בו איש באמיתוי. אומר עד שלא סיגנוי בו, עזור על הגוינב מומוין. אז הוא מביא פה, יש פה דברים נפלאים שנלקחו מאחד הספרים שקשורים למור המגנוף קניבסקי. הוא כותב פה, אמר לי רבינו, אבא לא רצה בשום אופן לקחת פדיון, כמו שנהגו אחרים לקחת, הוא צריך שזה גזל ממש, כי למה? כי הם נותנים, כי הם חושבים שהברכות שלי יש בהם משהו, אני יודע את האמת. הוא הוסיף את חיים ואמר, גם אני לא לוקח בשום אופן, רק צדוקה. כי מה שאני אקח לצדוקה, זה מטעם אחר, שכיוון שאמרו לצדוקה, אני חושב שהם בסוף לא יתנו לצדוקה, ולכן אני נוטל שזה מחומוס נדורים וחומר נדרי צדוקה. הייתה איזה פלונית שאחר קניות בצרכניה, גנבו ממנה מעגלה מצרכים. נו, יש מעגל סגור של צילומים, רואים בידוק. את האישה שגנבה, האם מותר למסור אותה למשטרה, זה יגרום לה בושה גדולה. מה הפחיים שמותר? הרי אם לא היא תגנוב שוב ושוב את כולם. אם קדי לא מנצים עשייה, בסופו של דבר משהו אחר, מסור אותה בגניבה הבאה. הוא אומר שהוא שאל בשם בעלה של הנגנבת, האם הטעם הראשון לא מספיק, מה יותר שבטעם השני? כי אם השני יעשה שלא כדין זה מתיר לי, ועוד הוא שואל, כי זה יכול גם לראות שלום בית, אם אכן בעלה לא יודע עדיין מהגנבות שלה. זה אומר, יש פעמים שזה מחלה שהיא גנבת, ואם אכן זה מחלה, בעלה יסבול את זה, אבל אם היא סתם גנבת, זה נוירו. הוא לא יגרש אותה כל כך מהר, ולימוד צריך לדעת מכך ויעזיר אותה. אבל אין למה זה אומר, שכן תגידו רק לה אישית, כי יודעים, ויגידו להם, וידוע להם מה שעשתה, ויעזירו אותה, שמתמשיך במייסים שלה, אז יפרסמו. שלחו מצרפת לשאול לגבי ישיבה שיש בה כ-30 בחורים, משם מקרי גניבה רבים מאוד. תחילה חשדו בגוי, התברר מדברים נקרים שלא הוא הגנב, אלא מישהו פנימי. מה יעשו? כל אחד חושד בחבר שלו, וזה ממש מביא שם לחורבן. אומרים שיש איזו סגולה עם תנך, עם הפסוק וניקח בו לבית, אם לעשות את זה. אז הוא אומר, אז אמר אתכם שבישיבה אצלנו בצירותי גם היו הרבה גנבות, היו בשבת, ובחורים התחבו מתחת למיטה, תפסו את הגנב, ששכם לבניין סמוך והזהירו אותו, כשאם יחזור בו אותו, ואם לא יפרסמו אותו. הוא אומר, כאן מכמה סיבות אפשר לעשות את זה. הגבי הסגולה, הוא אומר, אני לא יודע, כל זמן שלא ידוע, אי אפשר לעשות אותה. הוא מספר שאב ועובדי שאמרו לחזוני שיש שורה בחסם ספר, לגבי חולי נכפה, שיש סגולה לתת יד למת, ואמר לו שמסור את החולי שלו, שאלו אותו אם מותר לכהן לעשות את זה. החזוני שאמר שגם לישראל אסור לעשות את זה, כי זה דרכי המוירי. הוא אומר רב חיים, סגולה שלא יודעים, יש חשש שמה זה מדרכי המוירי, ולכן נפרסמו בישיבה שעושים חרם על הגנה, ומסתום הגנה מפחד. אז הוא שאל, אם הוא לא יפחד, זה בסוף יזליק לו. אז אמר, יהוד, אפסיד עליו שי. איך לעשות אחרם? האם מי שגנב או מי שיגנוב עוד? שאם יעשו על מי שגנב, זה יזיק לו. זאת אומרת, החרם צריך שיעשה על מי שנגנב, על מי שגנב, סליחה. שיחזיר, שאני חייב להחזיר, ולא על מי שיגנוב. בעל תשובה הייתה לו חנות מכולת, כל ימיו היום אסוף בכרטסת של הקונים, סכומי כסף שלא היו חייבים. האם משום, אז הוא שואל, האם משום תקון, אז השאלה פה, האם משום תקון הסשוב אם לא יעשה כלום? אז התשובה יש כיוון שלא ידע ממי, הוא לא יכול להחזיר, אבל צורך הרב אם כן יעשה, תקון הסשוב אם זרקתי לן בייזדין, שבייזדין הוא... שתי בחורים עצרו מונית מאוחר בלילה כשנסעו בדרכו לפתח תקווה. סליחה, הם עצרו מונית שהוא נסע בדרכו לפתח תקווה גם בלעדיהם. והם ביקשו לנסוע לפתח תקווה, שאל אותם כמה כסף יש להם, אז אמרו לו 10 שקל, באמת היה להם יותר. אבל הוא הסכים ב-10 שקל כי זה הדרך שלו. יש בזה חשש גדלה. יש בזה חשש גדלה, מה הם יעשו? מה עשו תוך הרבים? תנו לבית חולים מעייני הישועה, כמה ייתנו? מסתם היה מסכים לא לקחת ממחיר מלא. אז הוא אמר, כיוון שהם עשו עוולה, ייתנו מחיר מלא. ילד שגנב מחנויות, מחברים, הוא מתחרט ויש לו קצב להחזיר, האם עדיף שהוא עצמו יחזיר או שאבא שלו או שניהם? כי לחברים, אם הוא זה שיחזיר, יקראו גנב, מה יעשה? אמר רב חיים, יקרא דמי פטור לגמרי, רק כשיגדל ויחזיר את צדי שמיים. אז אם אלה שלא הוא יחזיר, אלא אבא שלו. מה יעשה כדי לחנך אותו לזה? והילד כבר בחר מאוד והתחרט. כאן שבחר להתחרט, הוא לא יעשה, ועוד לא צריך לעשות משהו נוסף. הילד עצמו הציע שילמד משהו לחזק את עצמו הזאת. מה שילמד הוא בקרן. כשרבנו שמע שהוא קטן בן 11, הציע שאבא שלו למד אותו כל המוסר, בספר אוכוס צדיקי. סיפר רבנו, הגרח, שבית החזוני שם נחשון זהב, שנתן לו רביינק ושכתו. יום אחד השעון נגנב, עם איזה צער לחזוניש. לא שעה צריך את השעון, אז זקוק לו כמעט כמו השלג להשתקד, התבטא רבינו. רק כשהיה לו צער שניצלו לו רעת מה שהבית שלו פתוח לאנשים. סליחה, והוא ציווה לחפש בתיקים של האנשים שהיו שם. היו כמה תיקים של נשים שגם אם צימא השעון לא נמצא. בסוף התברר שהסתובב שם יהודי מירושלים שלא היה כל כך שפוי, שהוא יהודי שגנב אותו. וכמדומה אמר רב חיים, שבזמן שהחזוניש התפאר והוציא איזושהי מילה מהפה, זאת סופו של מי שגנב את השעון, ואכן, ההוא בסופו של דבר, מת במיטה משונה ומצאו אותו באחד הברות בירושלים שהוא נפל שם ומת. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, אל תפנו אלוהי לילים. יש פה דברים נפלאים מהספר בורכי נפשי של הגאון הרב זילברשטיין שליטה. כל יהודי, מעצם מאותו יהודי, בין לאבי של השמיים, ספוג באמונה, באמונה זדקה בבורו. אם רואים לפעמים יהודים שלכאורה האמונה מהם והלאה, אבל על פניו נראה שאין בהם שמץ של אמונה, האמת היא שאם ננסה לחתור אל תוך ליבם, נגלה שהם מאמינים גדולים. צריך רק להסיר ולקלף מהם את הקליפות שמפריעות. שמפריעות להם ליישם את האמונה בחיים היומיומיים. מי שיתבונן בצורה כזאת על יהודים, אולי יוכל לעולם לקטרג עליהם. לא תשמע מפיו מילה רעה, כל יהודי באשר הוא. יבוא הסיפור שלפנינו יוכח שבאמת אפשר להכיר את תכונותיו של יהודי על פי הכסתרו החיצוני. הסיפור היה בפיו שלהם את חוכם שאומר שיעור באחד מהישיבים המרוחקים. ואנשים שמשתתפים בשיעור היו עושים רושם של יהודים פשוטים. אבל מתוך מה שהתרחש עם אחד מהם, נוכל לדעת שכלל לא פשוט להיות יהודי פשוט. אבל זה קרה עם יהודי. שהוא בעליו של מפעל לצורכי תאורה, שבא להתייעץ עם הגישור שלו בקשר לאיזו עסקה, שהייתה אמורה להיחתם איתו למחרת. ספר שפנו אליי מסגד פלוני, הציעו לי להתקין אצלם תאורה מאוד יקרה. הוא הוסיף שהרווח המשוער מהעסקה הזאת מגיע לחצי מיליון שקל טווין לפקינים. השאלה הייתה אם מותר לבצע את העסקה הזאת להתקין תאורה במסגד. אותו מגיד שיעור, אתה מתחוכם, אמר שהוא לא יודע את התשובה, והוא יפנה אותו, הוא אמר לו, כיוון שהחבר הטוב שלי הוא נהג של הגאון של יהודה, ונתקשר אליו, ואני מבקש ממנו שייכנס אל הגאון וישאל אותו. טוב, בנוכחות השואל הוא מתקשר לנהג, מציג את השאלה, הוא מתבשר שברגע הזה הוא יושב עם רבי חיליודה ויכול מיד לענות. אז רבי חיליודה ענה שזה לא אסור, אין איסור בזה, אבל ברכה לא תהיה מהעסקה הזאת. שמע בעל המפעל את התשובה, אמר שכיוון שרשיב בפסק שלא תהיה ברכה, אז הוא לא חותם, הוא לא חותם המסגד על ההתקנה של התאורה, אבל הוא ביקש לציין פרט נוסף, שיש לו מתחרה מובהק בעסקים, ואני בטוח שברגע שאני יודע להנהלת המסגד שאני לא חותם, אז הם יפנו למתחרה ויחתמו אותו על העסקה. אבל זה ניסיון מאוד קשה, שהרי אף בעל עסק לא מעוניין שהמתחרה שלו שבו שווקים חדשים על חשבונו וכידוע. אבל אם הרב אמר כך, אני מציית לפסק למרות הקושי הגדול שיש לי. באמת, כפי שהוא צפה, כך היה, המתחרה קיבל את העבודה. לא עובר חודש ימים, בעל המפעל ניגש למגיד שיעור, ואומר לו, בוא ואני אספר לך מה קרה בסופו של דבר. אחרי שהמתחרה שלי קיבל את העסקה, הוא בא להתקין את התאורה במסגד, נתנו לו מקדמה 50,000 שקל שקנית החומרים, הבטיחו את כל השאר, תנו מיד בתום העסקה. הוא אחז את החומרים, שהיו בשווי 300,000 שקל. הניח אותם במסגד, ותכנן להגיע מיד למחרת הבוקר, להתחיל לעבוד. והנה למחרת, מתדפק על שערי המסגד, ראה אותו השומר, שאל מה הוא רוצה, אז אמר לו, הוא זמן להתקין תאורה. אתמול הוא כבר הכניס את החומרים, הוא בא לעבוד. השומר התקשר להנהלה של המסגד, ומיד התחיל לצוק אחריו, צוק עליו, איזה תורה אתה מדבר? המסגד לא התמין לך שום דבר, תסתלק מכאן. כשהיהודי שתהה איזה רגע, לא ציית להוראה להסתלק, דרך השומר את הנשק ואיים עליו. טוב, הוא לקח את הרגליים שלו, ברח כל עוד נפשו בו, הלך לשם פחי נפש. תוך שהוא משאיר שם את כל הציוד היקר. רוב פחד, הוא גם לא רוצה להתווה את המסגד, וכך הוא הפסיד 250,000 שקל. הנה לנו, שדברי גדול יותר חיים וכיום, דבר מדבר מפול ארצה, וכל מי שחמי ישראל לעולם לא ינזק. והנה לנו דמות של יהודי פשוט לכאורה, שהיה מוכן להקריב את עצמו ואת הפרנסה. צורה כל כך מופלאה, גם כשידע מראש שהמתחרה שלו יקבל את העסקה, אחת המסקנות המתבקשות מהסיפור הזה היא שאין יהודי פשוט. אחרי ששמעתי את הצג של מחילודה, אומר רב זילברשטיין, שהוא אמר שלא תהיה ברכה בעסקה, אז הלכתי לחפש איפה זה כתוב. מצאתי איזה סעיף מפורש, הצביע עליו גם גיסי, את חיים קרנבסקי, שכתוב בשולחן ערוך, ויש מי שאומר שאסור להלוות לצורך בניין בית סלילים, שלא בדיוק יכול עם תכשיטיה ולמשמשיה, וכל שכן, עם כל התשמישין כגון מחתות, והמונע מצליח, בכלל אין אתה שומע עליו. אנחנו משכים עניין את יוימי, חומץ לאחר הפסח. מהו הקוד בשנה הזו שבאמצעותו תזהו את מוצרי החמץ שיוצרו לאחר הפסח? ומה בין תרופות שמכילות חמץ שלא נמכרו לגוי? יש לנו פה הלוכל מייסי מטר רבה גוינר בצחקה כפוק שליטה. כל חמץ בגודל כלשהו שלא היה מכור לגוי בפסח או לא הוצא לגמרי מרשות ישראל והופקר לפני הפסח, אף על פי שנאמר עליו ביטול, נעשה אחרי הפסח באכילה בהנאה, לא ולכל העולם. ואפילו בכמות של פוחס מקילייס. מי שביטל את החמץ ונאנס ולא הספיק למכור אותו, והוא לא מצא, או שהבודק לא מצא אחרי פסח מצא, אם מדובר בהפסד מרובה, כן, כמה בקבוקי ויסקי, וודקה או בירה, או כמות גדולה של דגנים, או קמח שמיוחדים אסורים בגלוטן, וכן כמויות ויטמינים שזקוקים להם ומכילים חמץ, יש להתיר אותם בענוע כגון למוכרם לגוי. תרופות שמכילות חמץ, אפילו שהם לא נמכרו לגוי לקראת הפסח מותרות, גם עבור חוילה שאין בסקונה. אין לקנות אחרי הפסח אלא רק בחנות שיש בה אישור שמעיד על מכירת חמץ על ידי רב. או כל גוף כשרות מהודר. מציין שם שהאישור מתייחס לשנת תשע"ט. כדי לא לקשר חס ושלום בחמץ שעבר לפסח שלא נמכר לגוי, או לחוששים שלא מועילה מכירת חמץ לחמץ ודאי, ניתן לזהות כל מוצר, האם הוא יצא מקו הייצור אחרי פסח תשע"ט בעזרת הקוד שמופיע על כל מוצר מזון. הקוד לקניית מוצר מזון חמץ אחר פסח של השנה תשע"ט הוא 9118. המספר הראשון מציין את השנה האזרחית, 2019. שלוש הספרות הימניות מציינות את מספר הימים באותו שנה, מאז הראשון בינואר למניונם. כיוון שיום אחרי פסח, כולל איסור חקיקה שבת, זה, אז ממילא יום ראשון, כ"ג ניסן זה 28 לרביעי, היום הזה היה היום 117 מתחילת השנה הלועזית. אם כן, כל מוצר שתאריך הייצור שלו מיום 28 והלאה, יוצא אחרי פסח. אז ממילא הכל צריך להיות החל מ-9-1-1-8 ומעלה. תזכורת, יש מוצרים שהם בהכשר בדעת צעידה החרדית, שלא מכילים חמץ כלל כל השנה, ולכן גם מחמירים לעצמם שלא לצרוך מזון שנמכר אפילו בחנויות ולא צריכים למכירה, רשאים לקנות אותם אחרי פסח, כיוון שכל השנה כאמור הם לא מכילים חמץ. והמוצרים הם מזקות אפייה, אורז, אינסטנט פודינג, כל הטעמים. במבה, ג'לי, גריסי פנינה, דבש, דגים טריים, דייסת קורנפלור, תינוקות, חומץ, חרדל, חילבה, טופי, טחינה, יין, יין מקווה ארץ, מיונז, מרגרינה, סוכר וניל, סילן, קטשופ, קפה נמס, אבקה ומגורן, קצפת ריץ', ריבות, שוקוליט, שמרים טריים ויבשים, שלגוני קרח ותה. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, סוחר מזמין ממשחקים עם מוכר גוי שגר בווייטנאם. תמיד יש מזה ריח של אש, שאל את המוכר, אז הוא אמר לו שכל פעם שהוא מצליח ועושה עסק טוב, לוקח כסף, צרף אותו לפני הפסל שלו. האם מותר להמשיך להזמין לנו סחורה? התשובה היא אמר רב דינר שליטה, בגילון מים חיים ובא, שכתוב בגמור מהאוניברסיטה חבר ודזורי, וכך נשג לשולחן ערוך. שאסור לעשות מסחר עם גוי סמוך ליום אדם, כיוון שזה גורם לו להודות לעבודה זרה, ונמצא שהוא מכשיל אותו. ואם כן, כיוון שהמוכר עושה כך, אסור להזמין את הסחורה כל השנה, כי הוא מכשיל אותו להודות לעבודה זרה. והישראל עובר משום לא ישמע על פיחו, כמו שכתב רש"י שם. דף רמי בעל אוכר, רבו ישראל. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן שיניים, סעיף ג'. מה דין בית שמחולק לשני מדורים באמצעות מחיצה לעניין עירוב חצרות? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, משורים מפי הרבנים הגאונים בדפיים בהלוכה ולרוות נחת ולגדול בתורה. הוא כדרכנו נלמד גם אנחנו תניע דפיים בהלוכה. שני אנשים שמתגוררים בבית אחד וחילקו אותו במחיצה כדי שיהיה לכל אחד מדור לעצמו. ויש לכל אחד גם פתח נפרד ליציאה. אם המחיצה שבין המדורים הראית, כגון שהיא עשה מעיריית בית שפורסה למשך כל זמן שהותה שם וקשורה היטב, באופן שהרוח לא מזיזה אותה, והיא מגיעה עד לתקרה, או עד לצווח של פחות משלושה צווחים עד לתקרה, עד אם ככה. אם אין דיירים נוספים בחצר, הם לא זקוקים לעירוב חצרות. וכן אם יש דיירים נוספים בחצר, אם מניחים את הפת העירוב באחד המדורים של הבית הזה, אז הדייר שבמדור אחר לא צריך לשתות את הפת העירוב. ולמה? בגלל שהתקרה המשותפת מחשיבה אותם כאחד. אבל אם מניחים את פת העירוב בבית אחר שבחצר, חשבים שניהם כדיירים נפרדים, וכל אחד מהם צריך להשתתף בעירוב. אם המחיצה לא מגיעה לטווח של פחות משלושה טווחים מהתקרה, גם אם הגובה של 10 טווחים ויותר, המדורים נחשבים כחדר אחד. ולכן, גם אם מניחים את פת העירוב של החצר בבית אחר, חובת ההשתתפות בעירוב מוטלת עליהם כדייר אחד ולא כשני דיירים. וכמובן, אם אין דיירים נוספים בחצר, הם לא זקוקים לעירוב כלל. אם המחיצה שבין המדורים קבועה, כגון קיר אבן, והיא מגיעה עד לטווח של פחות משלושה טווחים מהתקרה, נחשבים שניהם כדיירים נפרדים לחלוטין לעניין עירוב חצר. אז גם אם מניחים את פת העירוב באחד המדורים של הבית הזה, הדייר שבמדור האחר צריך להשתתף בעירוב. לכן כשאין דיירים נוספים בחצר, צריכים שני דיירים האלו לעשות עירוב ביניהם. אם מדובר באכסניה וכדומה שיש בה חדר חיצוני, שני המדורים פתוחים אליו, והוא משמש לשני כמטבח וכדומה, יש אומרים שייתכן שהם נחשבים כדייר אחד, ויש חולקים. אולם, אם המחיצה הזאת נועדה לביטול, כגון שמורכבת מקרשים שמחוברים היטב וקבועים במקומם, אבל עתידים לפרק אותם. אז יש אומרים שייתכן שהדין שלה כדין מחיצה ארעית. ולכן, אם אין דיירים נוספים בחצר, לא צריך בערך על העירוב. אבל עם זאת, גם לדעה זו, אין למחות ביד מי שמברך, כי יש מהראשונים שסוברים שבכל מחיצה שהיא לא נחשבים כדרך אחת. אם המחיצה הקבועה לא מגיעה עד התקרה, חלקו הפויסקים, הדין שלה כמחיצה ראית שאינה מגיעה לתקרה, או שמחיצה קבועה דינה בכל מקרה כמחיצה שמגיעה עד לתקרה. אדם שמתחסן בבית של החבר שלו למשך זמן מאושך, ומתגורר בחדר נפרד, אוכל וישן בחדר הזה, יש לחדר שלו כניסה נפרדת. תנאים הפוסקים באילו תנאים נחשבים כדי הערכה דינה נרוב חצרות. שלושה נתונים האלו מרכיבים את הדיון הזה. א', כשאחסן היא לא תמורה, יש לטעון שבעל בית לא משאיר את ביתו על דת שיעשר עליו טלטול חבצים מחדר לחדר בשבת. ב', כשהמטבח משותף לשניהם, צריך להחשיב את כל הבית כמקום דיור משותף, שבעל בית רשאי להוציא אותו רשותו בכל עת, כזון שלא סיפרו מראש על שהות למשך זמן מסוים, יש להחשיב אותו כאורח בעלמה, שלא נחשב כדר נפרד. יש אומרים שכשהחסנה היא לא תמורה, גם המטבח משותף לשניהם, הרי הם נחשבים כדייר אחד גם באופן שבעל הבית לא רשאי להוציא בחולה, כמו שסיכמו מראש על שהות למשך זמן מסוים. ומאידך, כשבעל הבית רשאי להוציא, נחשבים כדייר אחד גם המטבח לא משותף לשניהם. יש אומרים שרק באופן שבעל בית רשאי להוציא אותו, אז הם נחשבים כדייר אחד. ויש אומרים שרק בצירוף כל הנתונים, דהיינו שהחסנה היא לא תמורה, ובעל בית רשאי להוציא אותו במטבח משותף, אז הם נחשבים כדייר אחד. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. עירוב חצרות שלא השתתפו בו כל דיירי החצר, בטל. ודווקא דיירים שגרים בבית שראוי לדירה, ועל דייר שגר בבית שלא ראוי לדירה, ההימנעות שלו מהשתתפות בעירוב לא מבטלת את העירוב. אדם שיש לו שני בתים בחצר, והוא גר באחד מהם, ואת השני מזכיר לאחר והסוחר לא השתתף בעירוב חצרות, אם יש לבעל הבית תפיסת יד בבית המושכר, הסוחר נחשב כאורחו, ואורח שנמנע מהשתתפות בעירוב חצרות, לא מבטל בכך את העירוב. אולם, סתם אדם שלא מזכיר שיש לו רשות להניח חפצים מהבית של החבר שלו, אין הרשות הזאת נחשבת כתפיסת יד, חברו אינו נחשב כאורחו. וכדרכנו נפליג מהם עם אחורה, נזכר מה שלמדנו. בהלכות שבת ובהלכות נוספות נאמר הכלל פיטיקרו ירד וסייצן. כלומר, תקרה ללא מחיצה לעניינים מסוימים, אנחנו מחשיבים את חודה של התקרה כאילו נמשך ויורד למטה ומגיע עד לקרקע ונחשב כמחיצה. מעיקר הדין, נאמר הכלל הזה רק בשתי מחיצות צמודות, כצורת האות ריש, על גבי תקרה שאז נחשב הדבר כאילו יש למקום מחיצה נוספת, וכל שכן בשלוש מחיצות. ואם אחת משתי המחיצות היא דלת, ולא מחיצה קבועה, אז יש אומרים שהיא נחשבת כמחיצה לעניין זה, ויש שנראה מדבריהם שלא נאמר פיטיקרו באופן הזה, אבל גם לדבריהם, כאשר מצידן האחד של המחיצות יש קרמליס, ומצידן האחר יש דלת שפונה גם היא לקרמליס, נאמר פיטיקרו. ויש אומרים שגם בשתי מחיצות שמגבילות זו לזו, ברכביהם תקרה, כאשר דבר נוגע לחומרה, ייתכן שנאמר פיטיקרו ורבים חולקים. דף רואים את תלמוד בבלי. האם אפשר לפדות פטר חמור בכסף? כיצד ייתכן שאדם צריך להפריש מעשר, אבל לא צריך לתת אותו ללוי? ומהו פטרו זה בר דנקה? וכך, ועוד נושאים מעניינים, נף כולנו במסכת חוירס, דף י"א, הדף של היום. בשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולרבות מאחת. ולקראת סיום החפצים בחיים. האם מקבל רכילות? צריך לבקש מחילה מאדם שעליו סופרה רכילות. בהלכות רכילות כללי סעיף זין, שנלמד היום בסדר לימוד היומי, חוצריים כותב את סדר התשובה למי שעבר וקיבל רכילות. דבר ראשון הוא אומר, הוא התחזק להוציא את הדבר מליבו שלא להאמין בו. אפילו אם זה קשה עליו, ביותר, יחשוב אולי גרה מספר הוציא איזה פרט, הוא שינה בנעימות את הדברים וכדומה. ובזה הוא שינה את משמעות המעשה מטוב לרע. דבר שני אומר, קיבל על עצמו שלא לקבל איזה שמר ורכילות על אף אדם מישראל. דבר שלישי, התוודא על עוונו. הביאור מוסופים של ביר שמציינים שהרב חיים לא הזכיר כאן שעל המקבל הרכילות לבקש מחילה אותו אדם שסיפר עליו הרכילות. למה? הרי אם מספר רכילות צריך גם לבקש את מחילה של אדם שעליו סיפר. אז מה שונה דין המקבל מדין המספר? ההסבר שכתבים לזה האחרונים הוא שאיסור קבלה בשני הרכילות הוא לא איסור שבו גם לחווי רואי. כי החבר לא נזק ומצער מזה, ורק אם אחמת הרכילות שהוא שמע וקיבל, הלך וצייר את חברו, שסיפר את זה למישהו אחר, שזה נחשב להזק, עד צריך לבקש מחילה על הצער וההזק שהוא גרם לו. איתם זה יש מי שאוסיף שגם אסור למקבל הרכילות לבקש מחילה מחבר שלו. כי הפגשה הזאת יגרום לו צער ועוגמת נפש, וזה שדיבר בגנותו, ופעמים שגם יש בזה איסור חילוס, אם החבר יכול להבין מכך מי הוא זה שסיפר עליו את הדברים. עד כאן חובת חיים יומי. ולשים רבותי התחזקות יומית. הלקוט מעם לועז מובא על אחד מתמידי הרמב"ן שחלה, שקרב קיצו הרמב"ן נתן לו קמיע. הוא אמר לו, אם הקמיע הזה תעלה בשמיים עד להיכל פלון, תשאל כמה שאלות עצומות שיש לי בנוגע לקרא ישראל, ותבוא אליי בחלום להגיד לי את התשובות. אחרי שנפטר התלמיד, הוא הופיע בפני הרמב"ן, בחלום, בפני הרמב"ן, אמר לו, כשעליתי עם הקמיע, פתחו בפני כל השערים, עליתי עד להיכל ההוא, כשרציתי לשאול את השאלות, ראיתי שכל הקושיות לא קיימות שם בעולם האמת. בעולם האמת, הכל בצדק ובמשפט. שתדל רבותיי להתחזק באמונה שכל מה שקורה איתנו מגיע מאת השם יזמורך, והכל בצדק וביושר. עד כאן דברינו להם רבותיי, תהיה לכולם המשך יום נפלא ושבוע טוב, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, לכל טוב סלע.